ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התחיל להגיד לנו מה עושים מחוץ לארץ, למה הוא מתחיל עם חוץ לארץ, למה הוא לא מתחיל עם ארץ ישראל, כי כנראה הוא כתב את זה כשהוא היה בחוץ לארץ. רבי יוסף קארו הרי הוא נולד בספרד, אחרי זה אני חושב שהמשפחה שלו עברו על איטליה, יוון, שוב בארץ ישראל. את הבית יוסף קרוב לוודאי הוא כתב עוד בחוץ לארץ, ואולי גם את השולחן ערוך, את הקטע הזה. על כל פנים, לכן הוא מתחיל עם חוץ לארץ. חוץ לארץ מתחילים 60 יום אחר התקופה, שזה 4 או 5 בדצמבר, וכך הגמרא בתענית אומרת שתקנו את זה 60 יום אחרי התקופה, כי כך זה מתאים לבבל מבחינת האקלים, מבחינת הטופוגרפיה והגיאוגרפיה וכו', ולכן זה 60 יום אחרי התקופה. אבל בארץ ישראל מזמן בחשוון, כי ארץ ישראל צריכה גשמים קודם. האמת שארץ ישראל היה צריך מתחילת סוכות, אז זה כתוב שבחג זה סימן כללה. היה צריך מסוף החג, אז כתוב עד שיחזור, גם כהגמרא בתענית, עד שיחזור מהעולה רגלים האחרון שבהם לפרט, אז עשו חשבון, זה 15 יום, זה יוצא בזיים בחשבון, ולכן מתחילים בארץ ישראל בזיים בחשבון. מה קורה עם מקומות שהם דומים מבחינת האקלים והטופוגרפיה של הרים וכולי ארץ ישראל? בזה יש מחלוקת של פוסקי זמננו, והרבה מביאים, הרב עובדיה יוסף דן בשאלה הזו, שבארצות רבות שבהם המצב האקלימי והטופוגרפי של ההרים והבקעות וכולי כמו ארץ ישראל, סוריה וג'רבה ולבנון ועוד, אז באמת גם כן מתחילים להתפלל מזיים בחשבן ולא כמו בבבל. אבל הלכה למעשה, לפי הידוע היום, כולם בחוץ לארץ זה 60 יום, ולא מתחשבים בדמיון לאקלים של ארץ ישראל להתחיל מזיים בחשבן. כנראה בבל הפכה להיות למודל לחוץ לארץ. יש ארץ ישראל, יש בבל. ארץ ישראל זה דבר אחד, בבל זה חוץ לארץ, וכל המקומות הולכים לפי בבל. עכשיו, כל זה טוב ויפה כאשר אנחנו מדברים על ארץ ישראל וחוץ לארץ, דיינו חוץ לארץ שהוא במה שנקרא באזור של ארץ ישראל, או על כל פנים בתחום של חצי הכדור הצפוני. חצי הכדור הצפוני, שם גרו יהודים. יהודים לא גרו בדרומית לקו המשווה. יהודים התחילו לגור דרומית לקו המשווה, רק, טוב, בכלל, דרומית לקו המשווה זה אזור שרובו, במיוחד באמריקה, אבל אני גם לא יודע אם דרום אפריקה הגיעו למקומות האלה יותר מדי, אני מדבר על גויים, יהודים ודאי שלא. אז כל הנושא הזה עלה על הפרק מבחינת ההלכה רק לפני 300 שנה, מפני שלפני 300 שנה התחילו להגיע ותווקא יהודים ספרדים, כי זה היה גולי ספרד או בני בניהם. גולי ספרד עצמם הם הרי גורשו בספרד ופורטוגל ב-1492, ואחר כך הם ברחו לכל מיני מקומות, אחרי שלאיטליה, ליוון, לטורקיה, לארץ ישראל, למרוקו ועוד כל מיני מקומות, להולנד, גרמניה, אנגליה, בקיצור, מקומות שהיו מוכנים לפתוח להם את השערים, אז הם שמחו לבוא. אבל הם לא כל כך נקלטו, הם גדלו באווירה של תרבות ספרדית ופורטוגזית, אז לכן כאשר התחיל להתבסס היישוב הספרדי והפורטוגזי בדרום אמריקה, אז הרבה מגולי ספרד, או אני מדבר כבר דור רביעי, חמישי וכו', אז שמחו להקים שם מקומות וקהילות יהודיות. הכל פנים, האשכנזים לא הגיעו לדרום אמריקה, למשל, עד לפני 150 שנה, שאז באמת האשכנזים גם הגיעו, האשכנזים הגיעו גם בתקופה ההיא, כנראה גם לדרום אפריקה ולאוסטרליה וניו זילנד. אלו היו המקומות שדרומית לקו המשווה. דרום אפריקה הגיעו אשכנזים בעצם לפני כ-120 שנה. הגיעו יהודים מליטא. זה מעניין מאוד למה דווקא ליטא, אבל זה לא נוגע לנו כרגע. בכל אופן, אולי נדבר על זה אחר כך בהקשר הרב עובדיה יוסף, אבל בכל אופן לאוסטרליה הגיעו כל מיני פליטים מאנגליה. אוסטרליה זו הייתה מושבת עונשין, זה היה כמו בית סוהר, כמו שאת נפוליאון הגלו לאלבה ולסן הלנה, אז הגלו כל מיני פושעים אנגלים, איין דיקנס, תקוות גדולות. אז הם הגיעו לאוסטרליה, היו פושעים. כלומר, כל מי שאומר אני ותיק באוסטרליה, אומרים לו פושע, אתה לא ייחוס להיות מהוותיקים שם. זה ייחוס להיות מהוותיקים בארץ, מהוותיקים באמריקה, מייפלאואר, ותיקים באיטליה, מבית ראשון, בית שני, זה ייחוס. אבל ככל שאתה יותר ותיק באוסטרליה, אז כנראה אתה שייך לאלה שנידונו לאיזה גלות שלו. בקיצור, אז זה פחות או יותר הסיפור. לכן אני אומר שהיהודים הראשונים שהגיעו דרומית לקו המשווה זה היה באמת דרום אמריקה, בגלל שהם סמכו להצטרף לגויים ספרדים ופורטוגזים שהם חיו בקרבם. אז גם אם עברו כבר 100-200 שנה מאז גירו ספרד ופורטוגל, אבל הם עדיין הייתה להם גם כאנוסים, השתמשו בלדינו שזה שפה ספרדית, ובקיצור הם אהבו את כנראה את התרבות הזאת, לכן הם הגיעו לשם קהילות ספרדיות. ואז הגיעו יהודים גם שומרי מצוות או אנוסים, משפחות אנוסים שחזרו ליהדות, כי שם האינקוויזיציה לא פעלה, ולכן התעוררה השאלה לפני 350 שנה איך לנהוג לגבי ברכת השנים בברזיל. אז על זה הוא מביא פה הרב בעל ילקוט יוסף, שפשוט תורת חיים, כתב לגבי מדינת ברזיל שאין להם לשאול טל ומטל בברכת ברך עלינו וטעמו, מפני שבימות החמה שלהם, מה זה ימות החמה שלהם? ימות החמה שלהם מתחיל עכשיו, עכשיו שאצל מתחיל החורף, אצלהם מתחיל הקיץ, אז בימות החמה שלהם אין להם צורך כלל בקשמים. זה נכון? אני שואל אם יש, אם זה חשוב. ועד רבה הם גורמים רטיבות לחוד מזג האוויר, בעקבותיהם חלאים רעים לתושבים. לכן בימות החמה שלהם, שזה בתקופה הזו, אין מזכירים גשם ואין שואה, למרות שבארץ ישראל ובצפון כדור הארץ כן מזכירים, שם לא מזכירים, ואין שואלים טל ומטל בכלל. וכמו שכתב הרמב"ם פירוש המשניות, שמה? הרמב"ם כותב פירוש המשניות במסכת תענית שלא שואלים גשם כשזה כללה, והוא באמת מתייחס לדרומית לקו המשווה. מעניין, הרמב"ם הראשון, לפי מיטב ידיעתי, הראשון היחיד, בכלל הוא הקדום שבכולם והראשון היחיד, כמדומני, בחז"ל זה גם לא מוזכר, ואחר כך זה לא מוזכר. הרמב"ם מדבר על מקרה שהקיץ שלהם זה חורף שלנו, והחורף שלנו זה קיץ שלהם, זה מתהפך. בקיצור, הרמב"ם לא ביקר דרומית לקו המשווה לפי הידוע, אבל הרמב"ם היה כידוע אח שהיה לו איתו הסכם של יששכר וזבולון, רבי דוד. ואותו אח היה בעל חברת ספנות משגשגת, והוא נסע הרבה להודו. אז יש להניח שתוך כדי הנסיעות להודו, הוא הגיע גם לדרום אפריקה, לאזורים האלה שדרומית קו המשווה. הודו זה לא דרומית קו המשווה, דרום הודו זה צפונית קו המשווה או על קו המשווה, אבל זה לא דרומית לקו המשווה. אבל יותר דרומית מהודו זה כבר שם ים, אין מדינות, אבל כנראה שהוא היה בדרום אפריקה, אחיו של הרמב"ם. אז הוא סיפר לו ששם התהפכו העונות, וקיץ שלהם זה חורף שלנו, וחורף שלהם זה קיץ שלנו. ועל כל פעם שם הרמב"ם כותב שאין לבקש תן תל מטל לברכה במקום שזה כללה. אז לכן התורת חיים בברזיל, כתב לפני 350 שנה, על פי הרמב"ם בפירוש המשנה, שאם בקיץ שלהם, שזה חורף שלנו, זכורה היה מקום להגיד, תתפלל תן תל מטל לברכה, כי רוב העולם היהודי גר צפונית לקו המשווה, ואז הם בתקופה הזו, בסדר, לא מיד, לא זין חשבן, אלא 60 יום אחרי התקופה. אבל הם מתפללים על גשם, אז גם אתם תתפללו על גשם. לא, הגשם, יש להם גשם. אבל אצלם זה קיץ, וגשמי הקיץ שלהם מזיקים להם. אם זה מזיקים, אומר הרמב״ם, איך אנחנו אומרים, לברכה ולא לכללה. אז הנה, אם זה לכללה, אנחנו לא מתפללים, כי אנחנו לא יכולים לומר, תן טל מטל לברכה, תן טל מטל, הוא לא לברכה, הוא לכללה.
אפשר לכוון על הצבנית...
סליחה? אתה מתפלל לצרכים שלך. אז לכן, כך אומר הרמב״ם, שלא מתפללים במקום שזה תפילה על כללה, הרמב״ם קורא לזה, זה מן האיוולת. כך הוא כותב בפירוש המשנה שם בתענית. אוקיי. עכשיו, ומה הם עושים בימות הגשמים שלהם, שזה אצלנו קיץ? הרי הם כיחידים, כמו בני נינווה, כמו שאומרת הגמרא בתענית, ואז הם יתפללו בשומע התפילה. בקיצור, הם אף פעם לא אומרים ברכת השנים של חורף. בחורף שלהם הם לא אומרים מדוע, כי העולם צריך אז... בחורף שלהם הם לא צריכים גשם, בחורף שלהם, סליחה, בחורף שלהם הם לא אומרים כי גם אם הם צריכים לגשם זה קיץ שלנו, כיוון זה קיץ שלנו של רוב העולם, אז הם מקסימום יכולים כמו יחידים לבקש בשומע התפילה, כן? ובחורף שלנו שזה קיץ שלהם, אז הם לא יתפללו על גשם, כי הגשם הוא לא כללה. אז וכך בסוף פוסק הרב עובדיה, אחרי שהוא מדבר על הרבה נושאים באמצע, והוא אומר, הסוף דבר שיש לנהוג בברזיל או בארגנטינה, שבהשכרה לעולם יאמרו מוריד הטל, וישאלו טל ומטר בימות הגשמים שלהם בשומע התפילה, כן? ובימות הקיץ, בימות הקיץ שלהם, אז הם יעשו כמונו, לא יבקשו בכלל.
זאת אומרת שגם בשמיני הצעת הם לא עושים תיקון הגשם?
לא, 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 כך זה. עכשיו הוא מביא, לאחרונה נשאל בזה שוב מרן, אדוני אבי מורי שליטה, הרב עובדיה, מרבה של ארגנטינה, הרב הגאון, רבי יוסף שחיבר שליטה. דרך אחי הרב הגאון רבי דוד שליטה. זאת אומרת, אני שמעתי על הנושא הזה לא דרך רבי יצחק יוסף וילקוט יוסף, אלא דרך המחותן שלי רבי דוד יוסף, לאחר שאחרון פנה אל המהנדסים המוכין עניין אלו. אז הרב עובדיה שלח את בנו רבי דוד, יותר צעיר קצת מרבי יצחק יוסף, שהוא המחותן שלי, שהבת שלו נוסעה לבן שלי, והוא סיפר לי את זה, הוא גם כתב את זה. נסע לארגנטינה, והבעיה הייתה בארגנטינה כך, ארגנטינה היא יותר דרומית מברזיל, המזג אוויר שם הוא לא כמו בברזיל, אלא זה שונה כבר, זה גם כמדינה ענקית, מה המדינה יותר גדולה, ברזיל או ארגנטינה?
ארגנטינה
ענקית. ארגנטינה ענקית, אבל יש שם הרבה פחות תושבים.
כן, כן.
שם בברזיל יש 200 מיליון ובארגנטינה יש 50 מיליון. כך קלטתי. בכל אופן, אז בארגנטינה יש גם אזורים שהם קרובים כבר לחוג הקוטב הדרומי, אנטרקטיקה, פטגוניה. בקיצור, אז כאן בשיעור אצלי תמיד לומדים גם היסטוריה, גם גיאוגרפיה ועוד כל מיני דברים. תוכנית ליבה. מה?
גם
לעצור טיולים,
פטגוניה זה
דווקא יפה. טיול לפטגוניה, זה כן, הישיבה טוב ממנה, בכיף. בכל אופן, אז...
הרבה שחק לגורגיה
מה?
הרבה שחק לנורווגיה.
הייתי בנורווגיה.
כן, הרבה שחק
לגורגיה. ישיבה לא ממנה. בכל אופן, אז... ולסוף בלעדיכם זה לא כיף. בכל אופן, אגב, פטגוניה זה מקום משוער. מקום ענק, כמעט ריק מאוכלוסייה. בכל אופן, אז הסיפור בארגנטינה הוא ככה. ארגנטינה יורדים גשמים כל השנה. כן? ועל זה כתב רב שאול סטון, רב של ארגנטינה לפני 150 שנה. והגשמים שיורדים שם בחורף שלהם, לכל האוזן החקלאות, אז מלא צריך להתפלל עליהם. אם צריך להתפלל להם בשומע תפילה או להתפלל להם בברך עלינו, זה עוד שאלה. כי הרי החורף שלהם זה קיץ שלנו. אז אם זה קיץ שלנו, אז הם כמו יחידים, אז אולי רק בשומע תפילה. לא ברור. עכשיו זה מחלוק את הפוסקים. עכשיו, ובקיץ שלהם, שזה חורף שלנו, כן? אז טען הרב שאול סטון לפני 150 שנה, שהיה הרב של ארגנטינה, שזה לכללה, למה? כי יש גשמים מאוד עזים וגורמים לשיטפונות, ונכון שזה עוזר לחקלאות, אבל יצא שכרו בהפסדו, כי זה גורם להמון שיטפונות והכל, ואנשים נהרגים והכל וזה. עכשיו, הרב דוד יוסף יצא לארגנטינה בשליחות הרב עובדיה זצ"ל, כן, הוא ייבדל לחיים יצא לארגנטינה לפני 30 שנה זה היה, או משהו כזה, 25 שנה. והוא, הרב עובדיה, אמר לו לדרוש ולחקור מה המציאות היום. אז הם הלכו ודרשו וחקרו על פי המומחים והמנדסים והרופאים וכו' וכו'. ואני כבר מסכם, מקצר, אז העלו שלוש נקודות. ושתי נקודות שפשוט השתנתה המציאות. לפני 150 שנה, כשהיו בתקופה, אני מדבר על התקופה הנוכחית, שזה אצלנו זה חורף, אצלם זה קיץ, כן? אז בתקופה הזו היו גשמים שגרמו להרבה שיטפונות, אז היום זה כבר לא גורם להרבה שיטפונות, כי הם למדו לעשות תעלות ניקוז, ולבנות סחרים, ולשנות, לייבש את החולה. אני יודע, בקיצור, הם שינו כבר את המנדסים והכל, המדינה נהייתה יותר מודרנית, אז זה עדיין לא כמו מדינת ישראל, אבל יותר מודרנית. אז ממילא זה לא, אין שיטפונות משהו מיוחד. יש פה ושם שיטפונות, טוב, גם בתל אביב, כשמתחיל הגשם הראשון, מיד מראים לך תמונות ששיטפון פה, שיטפון שם, כאילו זה הפתעה עצומה. גשם בתל אביב, וואלה. כל שנה יש גשם בתל אביב, שאלה מתי, אני מקווה שזה יהיה מהר. אבל תמיד יש שיטפונות. למה? כי יש מקומות עניים שלא בנו את זה כמו שצריך, אז לא מתקנים את זה. בכל אופן, אבל זה פחות מה שהיה פעם, כי יש לך את נחל איילון, שהוא מנקז לתוכו הרבה מהשיטפונות, אז בסדר. לפעמים זה גם הולך על הכביש. על כל פנים, שם גם הצליחו לסדר את זה. הצליחו לסדר את זה, אז זה כבר לא נורא, יש קצת, אבל בסדר. הרוב נהנים. ולא, אבל מה שעוד יותר מעניין, הרב עובדיה שם אחרי דרשה וחקירה, אלא עוד נקודה מאוד מעניינת. הנקודה היא כזאת. עכשיו זה קיץ שם, בארגנטינה. ויורדים גשמים עזים, אבל הם כמו לא גורמים לשיטפונות. אז הם לא גורמים לכללה, כן? הם לא גורמים אולי לברכה, אם החקלאות לא צריכה את זה. אז האמת שהם בירורו אצל אגרונומים ומומחי חקלאות, הם כן גורמים לברכה. החקלאות צריכה את הגשמים האלה, גם גשמי הקיץ. אולי עוד יותר מה שבגשמי החורף. עכשיו, למשל ברוסיה, בארצות הצפון הקרות, כמעט ואין לך גשמי חורף. יש לך הכל מחוסה בשלג, אין גשמים, ואם יש גשמים אז זה ימס את השלג, זה לא יהיה טוב. עכשיו השאלה אם מתייחסים לשלג כמו לגשם. עוד שאלה. אבל השלג בארצות הקרות, איפה הסמי התבואה הגדולים של העולם? שיש המון תבואה שהעולם צריך זה. אז זה בצפון רוסיה, באוקראינה, כן? ובקנדה. אלה מקומות קרים, קרים מאוד אפילו, כן? ובמקומות האלה יש לך בחורף שלהם שהכל מכוסה שלג. השלג יוצר אפקט של חממה. זה בעצם שומר, השלג הוא קר, ובחוץ זה קר. והשלג מכסה את כל השדות. לכן יש בעצם, הם משתמרים כמו בחממה בגוש קטיף. כן, כמו ניילונים כאלה זה. כשהשלג נמס כבר וזה, אז יש גשמים, ואז הם באמת צריכים את זה. זאת אומרת, גשמי הקיץ, גם במקומות האלה, זה כותב הראש בתשובות שלו, שהוא אף פעם לא הבין למה מפסיקים להתפלל על הגשם בפסח. הרי דווקא אחרי פסח, כשהשלגים נמסו כבר, עכשיו יורד גשם, אנחנו צריכים את הגשם בשביל החקלאות. גם באשכנז, גם בצרפת, גם בספרד, ולכן הראש פסק שצריכים להמשיך להתפלל על הגשם, אבל כולם חלקו עליו, ואז הראש שירים ידיו. אפשר לשנות את המנהג, הוא ניסה לשנות את המנהג, אבל הוא לא הצליח, וכשהוא הגיע, הרי הראש הוא הגשר בין הפסיקה האשכנזית לפסיקה הספרדית. אתם יודעים מה קרה לו, היו, למערם רוטבורג היו שני תלמידים גדולים, המולדכי, רבי מולדכי בן הלל, והראש, רבי אשר ברבי אחר. והיו שם פרעות נגד היהודים, אז את המערם רוטבורג לקחו בשבי. הוא סירב להיפדות, הוא נשאר בשבי 25 שנים, כל ימה. והראש ברח, רבי אשר ברח, רבי אשר ברח, והרבי מולדכי בן הלל נהרג, רצחו אותו. אבל הראש הצליח לברוח, הוא ברח לאיטליה, ואחרי זה מאיטליה הוא עבר לספרד. עכשיו הוא הגיע לברצלונה. בשנה הראשונה שהוא מגיע לברצלונה, עם התלמידים שלו ופמליה שלו, מקים שם מניין, ובלילה בספרד באותה שנה היה חם מאוד, כי כל החורף שלהם היה בצורת, ועכשיו הם אולי יתחיל גשם. אז הראש אומר, אנחנו מפסיקים את פעי גשם, כשצריכים יושבי המדינה צריכים את זה יותר מכל. אז דנו, אולי נתפלל לגשם בשומע התפילה, אולי לא, כל המדינה צריכה גשם. בקיצור, הוא פסק שצריכים להפסיק, להמשיך להתפלל לגשם, וקמה מהומה גדולה, כי הרשב"א היה הרב של ברצלונה, והראש היה רק אורח, והמנהג המקום היה להפסיק להתפלל לגשם בפסח, וזהו, אנחנו צריכים גשם, הוא מתפלל. מי שחקלאי ויש לו צורך אישי בגשם, שיתפלל בשומע התפילה. כן? וכך נפסק להלכה, ואף אחד לא נוקט כמו הראש. אני מאוד. כי הוא לא עומד אבל הגיוני, אבל הוא אומר זה כמו יחידים לאדם וכמו בנין, ולמה זה כיחידים לאדם וכמו בנין, וכי כל העולם, אנחנו כאלה הולכים לפי ארץ ישראל, כבר לא צריך גשם, אין גשם, לא צריך גשם. טוב, בארגנטינה, בקיץ שלהם זה חורף שלנו, כן? עכשיו, זה חם, אז זה גשמים חמים. יש בהרבה מקומות בעולם גשמים חמים, גשמים שעולים בקיץ, לפעמים גשמים שיכול להיות 40 מעלות, 35 מעלות, וגשמים חמים. כן, אתה לא מתקרר מגשמים כאלה, אתה רק נרטב. והגשמים האלו, טען הרב עובדיה, על פי העצה של המומחים, רואים פה את כמה הוא היה לו שכל גם טכני ומדעי, נכון. טען ככה. זה חם. אם זה חם, זה גורם ל... וזה לא היה לפני 150 שנה. זה גורם להתגברות, אתם שומעים? זה גורם להתגברות הזיהום אוויר. ככל שיותר חם, הזיהום אוויר הוא יותר קשה. לפני 150 שנה לא הייתה תעשייה או פליטה של מכוניות. כן? לא היה, לא היה מכוניות ולא היה... היו סוסים, אבל לא היה מכוניות ולא היה... לא הייתה תעשייה. כן? היום יש תעשייה ויש מכוניות. ולכן דווקא בחום הם גורמים לזיהום אוויר נורא. מה עוזר להם נגד הזיהום אוויר?
הגשם.
אז הוא אומר, הגשם הזה הוא ודאי לא לכללה, הוא לברכה לא רק לחקלאים, אלא לכולם. למה? כי הוא מנקה את הזיהום אוויר. אז, וזה גשם חם, בסדר. וזה שיטפון, בסדר. אז על השיטפון מתגברים כי עשו תעלות ניקוז. ועל הזיהום אוויר מתגברים כעצם הגשם, מנקה את האוויר, וזה פנטסטי. אבל כל זה לא היה אצל רב שאול סיטון לפני 150 שנה, אז לכן הוא פסק שזה לכללה ולא מתפלל מהגשם. אבל לנו זה ברכה, צריך להתפלל על הגשם. אחר כך הרב עובדיה בכל אופן נסוג, קשה לשנות מנהג וכולי, אז הוא אמר אולי באמת שיתפללו בקיץ על הגשם רק בשומע התפילה. שאלה אם זה נקרא כמו יחידים או כמו רבים. למה שזה יהיה שונה מנינווה, שנינווה נקרא יחידים? כי נינווה זה ליד ארץ ישראל, ואנחנו מודדים את העולם לפי ארץ ישראל, בצפון העולם. ולכן מקום שצריך גשם, למרות שארץ ישראל לא צריך גשם, זה נקרא יחידים. וזה אולי נכון גם על ספרד וצרפת ואשכנז, כי אנחנו לא פוסקים כמו הראש, הראש חלק הזה. אנחנו לא פוסקים כמו הראש, אלא הולכים לפי ה... מדד וההשוואה של ארץ ישראל. אבל דרום העולם, כיוון שהכל מתהפך, אז מאלה שמה אנחנו לא נגיד שמשווים את זה לארץ ישראל, כי זה דרום העולם, הכל בדיוק הפוך. אז ואף על פי כן הרב עובדיה פה הסתפק, והוא אמר פסק בעצם שיוצא כמו הפסק של הרבי מסתמר. הרבי מסתמר היה קנאי גדול ואנטי ציוני גדול, והוא לא היה מסתמר מבקר בישיבת הכותל, גם לא היו מזמינים אותו לפה, אבל הוא היה גאון גדול בתורה גם כן, גאון גדול בתורה, למרות שהיה רבי חסידי, הוא היה גאון גדול בתורה, הוא לא תמיד הולך ביחד, והוא פסק באותו דבר. זאת אומרת, הרב עודיה כותב, שוב ראיתי שכך פסק הגאון הקדוש מסתמר. שמה? כי יש חסידי סתמר בברזיל, גם בארגנטינה כנראה. אז הם שאלו אותה, אז הוא פסק להם שכל השנה, שימו לב, זה גם מעניין. לגבי ההזכרה, לגבי ההזכרה יגידו מוריד הטל. כל השנה יגידו מוריד הטל, לא יגידו משהו מוריד הגשם. למה יגידו מוריד הטל? בגלל שבקיץ עדיף טל, כן? הוא לא התייחס לנקודה שהרב עובדיה, שזה מנקה את הזיהום אוויר. כן? אלא מה? אתה תגיד שיטפון, אין בה שיטפון כי יש ניקוד, אבל בסדר, טל זה טוב, מוריד הטל. עכשיו, אם אתה אומר מוריד הטל, גם אם על פי האמת אתה צריך לומר משהו ברוך מוריד הגשם, זה מהווה תחליף הולם, זה תחליף נאות. נגיד אם אדם סופק אם הוא אמר משהו ברוך מוריד הגשם או לא אמר, אלא מה הוא אמר כמו שהוא רגיל, אז אם הוא רגיל לומר מוריד הטל, אז בדיעבד הוא לא צריך לחזור. רק מנהג אשכנז בחוץ לארץ שלא אומרים כלום בקיץ, אז מתעוררת הבעיה, אם אמרת כמו הרגל לשון הקודם, אז לא אמרת כלום. עכשיו אתה צריך לומר מה שברוב מולד הגשם, אז מספק אתה כן צריך לחזור תוך 30 יום הראשונים. אבל בארץ ישראל נדמה לי גם רוב האשכנזים אומרים מוריד הטל בקיץ, אז ממילא אתה לא צריך לחזור, אמרת מוריד הטל זה גם ברכה. אבל לגבי תן טל מטל לברכה, אם לא אמרת תן טל מטל לברכה, לא יועיל מה שאמרת תן טל או תן טל לברכה. כאן אתה צריך להתפלל, כי יש הבדל בין הזכרה לשאלה. רק פה גם כן כדי לצאת מספק, אז תגיד את זה בשומע התפילה. כך הוא פסק, אבל גם מי שיגיד את זה בברך עלינו הוא לא יפסיד. זאת אומרת, אתה יכול לומר גם בברך עלינו, כל השנה אפילו, אתה יכול להתפלל על הגשם. וכאן הוא אמר עוד נקודה מעניינת, שאנחנו לא בודקים קיץ וחורף לפי חום וקור, לפי אורך היום או אורך הלילה, אלא אנחנו בודקים לפי צורך בגשמים. זה גם לא מוסכם, אבל כך הוא פסק. אנחנו הולכים לפי צורך גשמים. אז אם צריכים גשמים בקיץ, וזה היה ספק מציאותי, האם בארגנטינה בעיקר צריכים גשמים בקיץ, או אולי צריכים גשמים בחורף, למרות שברוסיה, כותב ערוך השולחן, לא צריך גשמים בחורף, צריכים דווקא בקיץ. בארגנטינה אולי צריכים כל השנה, אולי במיוחד בקיץ, אני מתכוון לקיץ שלהם. כן? אז זה אמר רב עובדיה עוד נקודה, כיוון שאם אתה בקיץ, אם אתה בקיץ תתפלל על על גשם, אתה בעצם נמצא בקיץ, בקיץ לא מתפלל על גשם, אבל מצד שני אתה מצטרף לארץ ישראל, לרוב עם ישראל שגרים בחוג הצפוני, אז אולי עדיף. בקיצור, הוא נשאר בנקודה הזו בספק. אם אתה אומר בקיץ של דרום אמריקה, האם אתה אומר את זה כמו בצפון העולם, ששם זה חורף, למרות שצריך זה קיץ, אבל זה קיץ כזה שצריך גשם, כן? ואתה מצטרף לארץ ישראל ולצפון העולם, או שתגיד את זה כמו יחידים בברכת שומע תפילה, שלהם זה נקרא יחידים, כאשר כל העולם הצפוני, שגרים רוב עם ישראל, הם מתפללים על גשם ברך עליהם. כך הוא פסק. מה אני רציתי להראות מזה אודות הרב עובדיה? שחוץ מזה שהוא הקיף פה את הנושא עם כל המקורות של לפני 350 שנה ולפני 150 שנה, וגם היום שאלו אותו, אני מתכוון בימינו שאלו אותו, אותו רב יוסף שחבר, אז ממילא אתה רואה פה את העוצמה שלו בשתי נקודות, שלוש נקודות. עוצמה אחת אתה רואה בהלכה, כוח בהלכה כמובן, והידע והיקף. עוצמה שנייה אתה רואה בבירור של המציאות הטכנולוגית, הבריאותית, המדעית, הוא ידע לברר את זה. הרב דוד יוסף כותב בתשובה שלו, שהוא הראה לי את זה, שהוא הלך לרב אליישיב, הרב אליישיב באמת הודה לו, הוא אומר, הוא לא ידע שהמציאות בארגנטינה היא כזו שלמשל זה עוזר לניקוי זיהום האוויר. הוא לא יודע, זה עוזר לבריאות. הוא חשב שיש פה מקסימום לא כללה, אבל אין גם ברכה. אבל לפי זה יש גם ברכה. למה יש ברכה? זה מנקה את זיהום האוויר, גם אם החקלאות לא צריכה את זה. חוץ מזה שיש שומרים שגם החקלאות צריכה את זה. אז זה מעלה שנייה. מעלה שלישית, שהיא מאוד מעניינת, ועליה אני רוצה טיפה לדבר, דיברנו על זה כבר גם כן בשנים קודמות, אבל כדאי טיפה לחזור על זה. אתה רואה פה איך הרב עובדיה היה חי בירושלים, איך הוא היה בעצם פוסק של כל העולם הספרדי. והיה לו קשר מיוחד עם מרכז ודרום אמריקה. למה? בגלל ש... מרכז ודרום אמריקה חיו הרבה יהודים ספרדים מאוד מאוד עשירים. היהודים האלה, מטבע הדברים, כמו שזה מצוי אצל יהודים עשירים, התרחקו מאוד מהדת. התרחקו מאוד מהדת. הרב עובדיה, קודם כל כאב לו שיהודים בעלי השפעה, אנשים עשירים הם בעלי השפעה. אז קודם כל, הנה, תראה, טראמפ נבחר, הוא עשיר יותר מקלינטון. אז קודם כל... קודם כל, הוא חרה לו, זה כאב לו שיהודים בעלי השפעה רחוק עם כל כך מהדעת. שנית, הוא גם היה צריך אותם, הם באמת תרמו, הרי הוא הכיר מפה המון מוסדות תורה וכוללים וישיבות ואולפנות וכו'. אז מאיפה בא חלק גדול מהכסף? מהעשירים הספרדים, אז כל שהם יותר מקורבים. אז... כאן אגב אני רוצה לדבר רגע על דרום אפריקה. למה אני רוצה לדבר על דרום אפריקה? דרום אפריקה הייתה הקהילה החילונית ליטאית, כן? עכשיו, מי שהצליח שם להפוך, והיום יש תנועת תשובה מאוד גדולה בדרום אפריקה, זו קהילה עדיין די גדולה, יש שם, אני חושב, 70-80 אלף יהודים. הרבה חזרו בתשובה, למרות שזו הייתה קהילה חילונית לגמרי. הגיעו לשם יהודים מליטא. עכשיו, יהודים ליטאים היו להם שני מאפיינים. א', הם היו פיקחים, ב', הם היו אנשים קרימות. כן? לכן הם הביאו לדרום אפריקה את השכל שלהם, את הלב הקר שלהם. לב קר בדרום אפריקה פירושו לעזוב את השמירת מצוות. אליטה עצמה, הם שמרו מצוות, אבל בקור, בפי ההלכה. אבל בדרום אפריקה הם עזבו את המצוות, נשארו עם השכל, ולכן הרבה מהם נהיו עשירים גדולים, או מדענים גדולים, ועוד כל מיני, דברים. יעלומים וכו'. בקיצור, הרב מפונוביץ' אחרי מלחמת העולם השנייה הגיע לדרום אפריקה אחרי השואה, והוא פשוט הצליח בקריזמה ובכוח שלו לתת הרגשה לעשירים שם של לתרום כסף לישיבת מנוביץ', זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה שהם יחזירו עטרה ליושנה של יהדות ליטא המעטירה, הם היו שם רובם, אמרתי, מליטא. מה זה לימוד תורה, מה זה לימוד גמרא, מה זה ישיבות, והוא גם היה ליטאי, כן, היה משפטוביץ', הוא היה אפילו חבר הפרלמנט הליטאי, אז חבר הסנאט, הסיים, אני לא יודע איך קראו לזה בקיצור, הוא אמר, אתם אחים שלנו, אתם משפחה שלנו, אתם צריכים להיות שותפים שלנו, לבנות גם אצלכם וגם בארץ ישראל, את כל מה שנהרס בשואה, הוא דיבר איתם על כמה האחים שלהם, זה היה כבר אחרי 60, 70, 80 שנה, אבל עדיין, העיירות שמהם באתם, הערים שמהם באתם, כולם נרצחו, כולם זה. זה ריגש אותם, למרות שהם היו קרים, והוא זכה לאסוף המון המון כסף משם. הרב עובדיה עשה את אותה שיטה עם יהודים הספרדים ברחבי העולם, במיוחד בדרום אמריקה. ככל שהיו יותר רחוקים, אז הם היו יותר רחוקים גם ברוחניות. והוא בא אליהם והצליח, לא רק, הוא בדרך כלל כמעט התנה את זה. אני מוכן לקבל ממך תרומה, רק אם אתה שולח את הילדים לבית ספר דתי, רק אם אתה מתחיל להניח תפילין, רק אם אתה גם בקהילה שלך תתחיל להפיץ תורה. וכיוון שהייתה לו עמדה כרב ראשי ראשון לציון, ואדם חריזמטי, ואדם שנחשב לגאון גדול ויודע את כל התורה כולה, עמדו אצלו בתור לתרום לו ולקבל את התנאי. אז הוא ממש עשה מהפכה, וכלומר כשיהודים עשירים גם חוזרים בתשובה, זה משפיע על הכל. אני זוכר, הוזמנתי לתת הרצאה בישיבה נקרא ישיבה או פלטבוש. ישיבה תיכונית מאוד ידועה בפלטבוש, כן? והחלבים, בפלטבוש יש קהילה חלבית גדולה. החלבים שלחו שם את הילדים שלהם, כן? אבל החלבים, אני מדבר עוד מלפני הרבה שנים, החלבים שוב היו כמו הליטאים של הספרדים. הם היו הליטאים של הספרדים, היו מאוד חכמים, מאוד פיקחים, מעולים בביזנס, אבל קרים מבחינה דתית. ככל שיהודי יותר הלכתי, הוא עלול להיות, זה לא חייב להיות, אבל הוא עלול להיות יותר קר מבחינת שמירת מצוות, כל הדברים האלה. כן? אז הם שמעו לשם, וילדים בדרך כלל שמעו בבית לא תורה ולא יראת שמיים, שמעו לעשות כסף. מה עשה שם מנהל הישיבה פלטבוש? הוא היה יהודי מאוד חכם, יהודי ליטאי במקרה, הרב אליח. הוא חיפש ומצא שני אנשים חלבים, כן? שנהיו מולטי 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 מיליונרים שחזרו בתשובה, והזמין אותם לתת שיעורים בישיבה התכנית. הילדים כאן, ריקי כהן is coming, וואה, אני אלך לרוץ. הוא הגיע עם הלימוזינה באורך של הלימוזינה של טראמפ, והלימוזינה חיכתה לו, והוא נתן שיעור בחומש, שיעור בזה, אולי היה גם גדול בתורה, אבל זה מאוד דיבר אליהם. זאת אומרת, זה הראה עד כמה השיר ידבר עזות, זה לא רק תקיפות, אלא כשאדם עם הרבה כסף מדבר, אז מתפעלים. הילדים הצעירים שספגו בבית הערצה לכסף, אז כן, היו מוכנים לשמוע אותו הרבה יותר מאשר את המורים המסכנים שלא הצליחו לגמור את החודש עם המשכורות שלהם. אז הרב עובדיה עבד עם האסטרטגיה הזו, והוא גם היה צריך אותה. ההכרח לא יגונה, הרב עובדיה לא... לא היה רודף כסף, אבל הוא גם לא זלזל בעשירים, גם רבי אהב עשירים, וצריכים כסף, צריכים כסף, לבנות מוסדות, לבנות בתי כנסת, לבנות כלים, לבנות סמינרים, לבנות אולפנות, לבנות מכללה חרדית. בקיצור, כל מה שהם עשו זה עולה מיליונים מעל גבי מיליונים, וצריך לעשות, עשו סיבוב ב... בבתי כנסת הכי יפים, בתי כנסת ספרדים בירושלים. תעשו סיבוב בהרנוף למשל, או בעוד מקומות. משפחת ספדיה, משפחת ספרה, משפחת אלקיים, בקיצור שמות ספרדים, שחלק גדול מהם הם מסאו פאולו, מריו, מבואנוס איירס, ממקסיקו, מפנמה, מפלטבוש. בקיצור, זה היה, איך קוראים לזה באיטלקית, המודוס אופרנדי שלו. לטיני, כן, שיטת העבודה שלו, בין היתר. ומה שעוד יותר חשוב, ולכן הוא היה פוסק כאילו של כל המקומות האלה, כי הרב עובדיה הצליח להחזיר עטרה ליושנה גם כן בשיטה מיוחדת. הרי ניסו הרבה פעמים להקים מפלגות ספרדיות והם לא הצליחו, למה? אפילו בני עקיבא לא הצליח. מה בני עקיבא אמר? בוא נעשה נוסח אחיד וכולם ביחד. בסדר, אבל הספרדים בנפשם לא רוצים נוסח אחי, רוצים נוסח של אבותיהם, של עדות המזרח. אז בני עקיבא לא הצליחה לעשות את המהפכה ששס הצליחה לעשות. טוב, היום גם בשס יש בעיות, כי כל מהפכה אחרי דור אחד או חצי דור יכולה גם להפך לבעייתית. לא ניכנס לזה, אבל כל פנים אני לא איש שס, לא בחרתי שס, אבל אני לא אדבר בעד ולא אדבר נגד. על כל פנים, מה שאני כן רוצה להדגיש, שהוא ניסה לעשות מהפכה, ומידה רבה הוא הצליח. איך? על ידי שהוא ליקד, או ניסה ללקד, ומידה רבה כן הצליח בזה, לקד את כולם תחת דגל אחד. מה זה דגל אחד? אז היה יכול להיות דגל אחד, זה תחת הדגל של קבלה, של מיסטיקה, של מופתים, כמו שהבאבות עושים, כן? אבל זה לא עובד על אנשים חכמים. במיוחד שהשכן החילוני שלו יגיד לו, אתה פרימיטיבי, אתה הולך עם קמאות, ואתה הולך להשתתח על קברים, ואתה הולך לעשות כל מיני סגולות וכל מיני דברים, זה נקלט. הוא שומע את זה ברחוב, שומע את זה בבנק, שומע את זה בצבא, שומע את זה בכל מיני מקומות, וזה גם לא יכול לעבוד מבחינה אמיתית כל כך. מה הוא עשה? הוא הלך בכיוון אחר, זה גם הייתה אישיות שלו. גדלות בתורה, עומק בתורה, חוכמת התורה, כאן כבר אי אפשר להגיד שזה פרימיטיבי או מיסטיקה, אם אדם יודע את כל התורה כולה, ואגב הוא ידע הרבה חוכמות חיצוניות גם, הוא לא למד בבית ספר בחיים שלו, הוא לא למד תוכנית ליבה, אבל הוא היה אוטודידקט, אדם שלבד קרא ושמע, הוא ידע היסטוריה, ידע גיאוגרפיה, ידע המון דברים, הנה זה הדוגמה שהבאתי לכם. אז בזה הוא הצליח ללכד את החלק גדול מהיהדות הספרדית תחת הדגל של לימוד תורה, ולכן יש היום המון לימוד תורה ויש ישיבות, וגם אנשים רחוקים מעריכים כבר יותר תורה ומקשיבים יותר לרבנים. הוא עשה מהפכה אדירה. אני חושב ששני אנשים בעם ישראל עשו מהפכה אדירה של תנועת התשובה. זה לא אמנון יצחק ולא זה ולא זה, זה סתם, זה בלבול מאוד, ולא ערכים ולא זה, ולא הרב אלון, לא, אני לא לוקח מהם את הזכויות שלהם, אני רק אומר זה כלום, זה בטל בשישים. מי שעשו את המהפכות הגדולות לקרב את המסה זה היה בעל שם טוב, הרב עובדיה יוסף. הם עשו, הם עבדו פה על, לא על בודדים, עבדו פה על קהילות ענקיות, על מאות אלפים ומיליונים. היום היהדות הספרדית במידה רבה הם רפורמים אצל הספרדים, הם קונסרבטיבים אצל הספרדים, יש מעט מאוד בקושי, כן? ויש חילונים מסורתיים, ויש הרבה שהתקרבו, והתקרבו בזכות הרב עובדיה יוסף, ממש בעשר אצבעותיו, הוא קירב אותם, זה יוקרתי להיות דתי, כי כשאתה דתי אתה לומד תורה, אתה לומד בישיבה, אתה מחכים, אתה גאון, אתה זה, וכו' וכו' וכו', כן? החילוניות תמשיך להילחם, אבל המלחמה שלה היא כבר הרבה יותר, והיום לכן אתה מוצא קצינים גבוהים בדרך כלל ספרדים, כן? במשטרה, בצבא, אתה מוצא מנדסים, אנשי עסקים, שהם אנשים שהם או דתיים או קרובים או דת, או לפעמים ממש בני תורה, כן? זה התחיל מהרב עובדיה יוסף. לכן היום גם כל שר שמכבד את עצמו אז יש לו כיפה בכיס, הוא יגיד לך ברוך השם, בזאת השם, השם יעזור, אלוקים בשמיים. בקיצור, פעם לא דברו ככה. זה התחיל, זה מהפכה שהתחילה עם הרב עובדיה ועם בגין. בגין היה מוכן ללכת עם זה לפני בגין, זה לא התחיל, אפילו פרס אחרי זה, שהוא נהיה חבר שלו, הוא יודע, הוא כבר כן שינה את השפה שלו. שפה זה תרבות, שפה זה אטמוספירה. כל זה בזכותו. והוא הצליח לעשות איזה ליכוד בינלאומי מסביב לדגל של ההלכה. יש פה הרבה מה להרחיב, אבל זמננו תם. אז זהו, אז על טראמפ, זה אולי נדבר.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דבר שבוע הבא צריכים נושאים מעניינים, שיהיה פה קהל של, אני רוצה שישבו פה מאות אלפים. מספיק מעל הפרק.